אנחנו. בפעם האחרונה שלמדנו, לפני שבוע לא הייתי, למדנו על אנשי כנסת הגדולה. אז פחות או יותר, בואו נעשה סדר. אנחנו נמצאים ככה, פחות או יותר 450 שנה לפני הספירה. כן, זה אומר שבתקופה הזאת אנחנו נמצאים כשעדיין אין כמעט שום דבר חתוך בעם ישראל, ותקופה של אנשי כנסת הגדולה היא תקופה מאוד מאוד חשובה. למה היא חשובה? קודם כל יש התאחדות בעם ישראל לפתוח תקופה שיש 120 חכמים שמחליטים על מה שקורה בענייני הדת, וגם בגלל שאנשי כנסת הגדולה הם מחליטים כמה דברים שהם מאוד מאוד יסודיים וחשובים עד ימינו אנו. אז אני לא זוכר מה דיברנו, אבל אני רק מסכם את זה. קבעו הרבה סדרים, תקנות, הרבה מאוד דברים. אמרנו שהיו גם נביאים בתוך זה, יש מחלוקת כמה נביאים היו. ראיתי מחקרים בזה, אולי 80 נביאים. בכל אופן, זה היו אנשים גדולים. עד שמעון הצדיק. נכון? כתוב בפרקי אבות, שמעון הצדיק. יפה, זאת אומרת שהוא היה האחרון. זה פחות או יותר מינוס 200 לספירה, פחות או יותר. ומתחילה תקופת הזוגות, ואחר כך תקופת התנאים. הדברים ידועים, אבל אנחנו לקראת הדברים האלה. טוב, עכשיו מה יש לנו בעצם? מה יש לנו? יש לנו תורה שבכתב, זה מה שיש לנו באותה תקופה, וזהו. אין שום דבר אחר. יש לנו, תודה, יש לנו גם בתורה שבעל פה, יש לנו בעל פה. כל הדברים בעל פה. יפה. מה עשו אנשי כנסת הגדולה? עשו כמה דברים חשובים. אחד, נוסח התפילה, סידרו את התפילות. זה לא בדיוק נוסח, אבל בכל אופן הם סידרו את התפילה. זה אומר שיש שחרית ויש מנחה ויש ערבית, זה עד היום. והם תקנו את ה-18, והם תקנו את סדר התפילה, מזמורים ואחר כך קריאת שמע. כל זה כבר בתקופת אנשי כנסת הגדולה, זה לא השתנה. בסדר, אז יש את הספרדים אומרים ככה, יש כאן זה אומרים ככה, בסדר, אבל הסכמה הגדולה של התפילה, התבנית נקרא לזה, התבנית של התפילה ודאי, זה אותה תפילה בדיוק. זה לא, אלא מה, פה יש מילה, אבל התבנית היא אותה תבנית אצל כולנו, ברוך השם, וזה אנשי כנסת הגדולה תקנו. זה דבר אחד, שהוא מאוד יסודי. שתיים, הם חתמו את התנ"ך. זאת אומרת, עד אנשי כנסת הגדולה, אז היו כל מיני דברים, היו כל מיני ספרים, והספרים האלה לא היה ברור מה קדושתם. ואתם יודעים שבבטרה יש מחלוקת על הרבה ספרים, ומי כתב, ומתי כתבו, ואיך כתבו, וכו וכו, והאם זה כן ספר קודש, לא ספר קודש, קהלת, אולי כן, שיר השירים, בעייתי. בקיצור, יש פה כל מיני דברים. בסופו של דבר באו אנשי כנסת הגדולה, ישבו על המדוכה הזאת והחליטו שיהושע השופטים, בקיצור, ויש לנו עכשיו 24 ספרים שנקרא תנ"ך. בעצם אחרי אנשי כנסת הגדולה ואחרי הכנסייה הגדולה שבחנו את כל הספרים, כי היו עוד ספרים, יש ספרים שנקראים חיצוניים, יש כל מיני דברים אחרים, חשבו, החליטו שזה התנ"ך. זה התנ"ך, זה אומר שיש בזה קדושה מיוחדת של כתבי הקודש. כל השאר יכול להיות שגם ספרים חשובים, אבל זה לא כתבי הקודש.
אבל יש דברים שאחרי
את הכנסת
הגדולה,
לא? מה?
עזרא זה לא אחר?
לא, עזרא הוא מההתחלה של הכנסת הגדולה. לא, זה לא הגיוני. עזרא עשה גם תקנות פרטיות, למשל, הוא עשה שלא יהיה שלושה ימים שלא יקראו בספר תורה. מלא, יש תקנות שיום השוק יהיה ביום שני וביום חמישי, זה שאנשים יתאספו ויוכלו לתקשר, כי יש אנשים שגרו בכל מיני מקומות כאלה או אחרים, בכפרים יותר קטנים. טוב, כל הדברים האלה, אז עוד פעם, תפילה, שזה נשאר עד היום, תנ"ך, שזה גם נשאר עד היום. גם יש עניינים של הכתב שעזרא חידש, אבל זה פחות אולי דברים עקרוניים מבחינתנו, והרבה תקנות בענייני משפט, כל מיני תקנות, תקנות של בתי דין, תקנות של סדרי דין, כל מיני, הרבה מאוד תקנות עשו אנשי כנסת הגדולה. טוב, אז זה פחות או יותר למדנו בפעם הקודמת. אנחנו הסברנו שזאת חוליה מאוד מאוד חשובה בשרשרת. אני רק אקרא לכם את הרמב״ם. הרמב״ם כשהוא מביא את השרשרת של הקבלה, נכון? קראנו את זה בהתחלה, לא? בהקדמה למשנה, אז הרמב״ם אומר ככה, אומר יואל, קיצור, משה רבנו, ברור, יהושע, זקנים, דוד, אלישע, תתתם, ישעיהו, יואל, ירמיהו, ברוך בן נריה, עזרא. עזרא ובית דינו קיבלו מברוך בן נריה, בית דינו של עזרא נקראים אנשי כנסת הגדולה. הוא בעצמו היה בתחילת אנשי כנסת הגדולה, והם גם חגי, זכריה, מלאכי, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, כל אלה זה נביאים. נחמיה בן חחליה, מרדכי הבלשן, נחמיה, כן? מרדכי. וזרובבל, והרבה חכמים מהם, תשלום 120 זקנים. האחרון, מי היה? שמעון הצדיק. הוא גם היה מכלל ה-120. וקיבלו, קיבל תורה בעל פה כולם, והוא היה כהן גדול אחר עזרא. מה כל כך מיוחד באנשי כנסת הגדולה? אני חושב שהנקודה הכי מרכזית היא שהם ריכזו את התורה שבעל פה. זאת אומרת, הייתה מסורת מאוד רצינית תורה שבעל פה, כי הרי מדור לדור זה משתלשל, דיברנו על זה והסברנו את זה שזה בעל פה, והם ריכזו את זה בפורום רחב ושאלו ומה שמעת, לא שמעת, ביררו את הדברים, ועל גבי זה עשו תקנות, עשו תקנות בתחום המשפט, הרבה דברים הם עשו. מוקצה, זה אנשי כנסת הגדולה הם תקנו, כי הם ראו, הם אמרו רגע, אנשים בעצם אם אין מוקצה בעולם, אז מה? אז אדם הולך לסדר את המחסן שלו כל השבת, הוא יסדר משם לפה, מפה לשם, הוא יעשה זה, הוא יסדר את הבית, הוא יעביר מפה כל הסחורה לפה, כל הסחורה לשם. אמרו, זה לא עסק. אז הם גזרו, התחילו לגזור, ככה. לא משנה, זה כבר צריך ללמוד, אבל יש בזה הרבה היגיון בכל מיני דברים שאנשי כנסת הגדולה עשו. טוב, עד כאן אנחנו נמצאים פחות או יותר אחר כך תקופת הזוגות המשיכו את העניין, ואז מתחילה תקופת התנאים. טוב, אני רוצה היום לטפל קצת בתקופת התנאים וקצת להסביר מה קורה. קודם כל קצת היסטוריה, לא יזיק לדעתי, ואחר כך נראה יותר מה קורה אצלנו. תראו, הבית ראשון נחרב, אחר כך היה גלות. טוב, זה לא כזה, זה ידוע. בסופו של דבר חורבן בית ראשון, דרך אגב, זה ב-3338. זאת אומרת, מתי זה היה מתן תורה? 2448. וזה 3338. זאת אומרת כמעט 900 שנה. נכון? 900 שנה בעצם היה התקדמות, נביאים, ואחר כך דוד המלך ושלמה, בית ראשון. בית ראשון החזיק כמה זמן? 400 ומשהו שנים, זה מחלוקת עם החוקרים, יש פה כל מיני גרסאות, משהו 400, אנחנו פה לא זה, כן? אבל מסירת תורה שבעל פה בעצם, ממתן תורה עד עזרה, זה 1,000 שנה. זאת אומרת, אם שואלים איך התקדמה פה ההשתלשלות, אתם רוצים לבוא לפה אולי? לפה? אה? תביא איזה כיסא אולי. שלא ראינו שבאת. טוב, זה עוד פעם אתה תעשה לנו פה ולות בעם. אז בעצם זה ראוי לציון דבר כזה. זה כמעט 1,000 שנה מסורת בעל פה. לא, גם בתקופת אנשי כנסת הגדולה היה מסורת בעל פה, אבל זה כבר הרבה יותר מסודר, הרבה יותר מוסדר. אז היה רב, היה מסורת תלמידו, היו תלמידי חכמים, היו מוסרים לפה, לשם. עכשיו זה הרבה יותר מוסדר, עוד מעט נראה את הדבר הזה. טוב, אחר כך היה קצת זוגות, אחר כך היה תנאים. טוב, תנאים. התנאים התחילו באופן הרבה יותר רציני להסדיר את המשנה, את התורה שבעל פה. עכשיו רגע, בואו נעשה סוגריים. בסוגריים יש לנו ככה. הרי תורה שבעל פה, תורה שבעל פה אסור לכתוב. אתם איתנו חברים? כן. אתם רוצים שנעקום שם? מה? בסדר? תורה שבעל פה, הנה, אתה יכול לבוא לשבת. מקום. תורה שבעל פה אסור לכתוב, זה גם דבר שצריך לזכור, אמרתי לכם את זה בהתחלה. זאת אומרת שבעצם התורה שבעל פה היא נמסרת מדור לדור, אבל זה קשה מאוד, כי זה 1,000 שנה, תחשבו, 1,000 שנה זה מדור לדור בעל פה. מה זאת אומרת בעל פה? מה זאת אומרת בעל פה? בעל פה זה שבן אדם לא כתב כלום, לא ידע כלום, לא היה ספרים, טוב, לא היה ספרים, אבל הוא לא כלום, כאילו הכל היה בעל פה. רואים בכמה מקומות בש"ס שהתנאים כתבו לעצמם דברים. זה לא, בסדר, זה היה בעל פה, אבל זה כמו רשימות מכולת כזה, כן? כביעי להבדיל, כן? כתבו דברים בפנקסים כאלה, טוב, לא היה עת, לא היה דיו, לא היה בנייה, אבל הם כתבו כל מיני דברים, כי זה אי אפשר לזכור את כל התורה כולה. אז נגיד רבי עקיבא היה לו, זה כתוב בפירוש בגמרא, שרבי עקיבא היה לו פנקסים כאלה, היה כותב בראשי פרקים. אז לא חתמו, לא כתבו את הדברים לגמרי כמו שאנחנו חושבים, אבל כמו שכותבים בצורה מסודרת, א', ב', ג', ד', אבל בכל אופן ראשי פרקים היה להם. טוב, עכשיו, מה היה המפנה? אחר כך היה בית שני. טוב, אנחנו מדברים על בית שני, בית שני, טוב. ואחר כך היו כמה דברים שצריך לדעת. פחות או יותר בשנת האפס לספירה הנוצרית, אז הייתה מהפכה בעולם הדתי. מה הייתה המהפכה? התחילה הנצרות. טוב, הנצרות צריך ללמוד את זה בנפרד, לא יודע אם צריך להעביר שיעור בנצרות, אבל צריך להבין פה מה קרה בעצם. מה שקרה זה שהיה ייאוש מאוד מאוד גדול של המון יהודים שחשבו שבאיזשהו שלב ייבנה הבית, כן, והבית יחזור להיות כמו שצריך, ובית שני מג'עג'ע, אין נבואה 50 שנה, 40 שנה אולי, 50 שנה לפני חורבן בית שני, זאת אומרת פחות או יותר בשנות ה-20, כן, אם אנחנו 2015, אז במשהו כמו מינוס פחות, פלוס מינוס, כן, לא מדייק עכשיו, אבל משהו כמו 15-20 לספירה, בהתחלת הספירה הנוצרית, אז יש הרבה, יש ייאוש. כי מה ייאוש? ייאוש שאנחנו לא מצליחים להקים עכשיו דברים רציניים, ויש כל מיני לחצים מכאן ומשם, והרומאים מתקרבים והולכים לכבוש פה חצי עולם, והרבה מאוד יהודים מתנצרים בעצם. מה זאת אומרת מתנצרים? הופכים לדת אחרת. לא שלא מאמינים בתנ"ך, הוא לא מאמינים בתנ"ך, אבל מאמינים באותו האיש, ואז יש מחלוקות מאוד גדולות וכו' וכו'. המצב עוד פעם מדרדר מדרדר, ואז מגיעים לשנת 70. בשנת 70 חורבן בית שני, זה בעצם המשבר הכי גדול שיש. עוד מעט נראה שזה לא המשבר הכי גדול, אבל זה משבר עצום. בעצם היהודים עוזבים את ירושלים, מגורשים מירושלים, והמקדש הופך להיות שממה עד ימינו אנו. ויש בזה כל מיני שיטות עכשיו לגבי הר הבית וכולי, אבל לא ניכנס לזה. בכל אופן, לגבי הדבר הזה, אז בעצם חורבן הבית. חורבן הבית זה גם גלות, וזה גם מתחילה גלות רצינית מאוד, ומתחילה דיכוי מאוד קשה של הרומאים. זה באמת נורא, דברים נוראים היו אז. כן, לא היו כל כך ספרי היסטוריה ולא סרטונים של דאש, אבל בהחלט זה לא היה פשוט. אז בשנת 70 לספירה בעצם המצב בעם ישראל הוא מאוד מאוד קשה. אחד, אין מרכז. המרכז היהודי הגדול שהיה בלשכת הגזית חרב. אומנם זה כבר חרב לפני 50 שנה, אבל זהו, נגמר, לא יחזור. חכמים התפזרו. הרומאים הרגו את רוב החכמים. בסדר? אז מה נשאר בעצם? מה נשאר? ואז הדאגה של גדולי ישראל לתורה היא מאוד מאוד חזקה. מה יהיה? איך נעביר את התורה? עכשיו הם עזבו לגליל, עזבו לכל מיני מקומות, הרבה אנשים נהרגו, המצב הכלכלי הוא מאוד מאוד קשה, והנצרות תופסת תאוצה. כי בעצם כשראו את המקדש נחרב, והנצרות הרי רוכבת על עם ישראל, במובן הזה שהם היהודים החדשים, הרי זה ברור שהיהודים נתנו, חלק מהיהודים הבינו את זה, או חשבו, או שמתוך ייאוש עשו את זה. ואז בסופו של דבר יש פה משלושת הכיוונים האלה, כלכלי, ערכי, והמצב של המקדש, והמצב של עם ישראל בירושלים, בירושלים כמשל, כן, כמרכז של החיים היהודיים, אז מה שקורה בעצם זה שהמצב הוא ממש מאוד מאוד קשה, אבל זה לא שיא הקשה. מתי זה שיא הקשה? זה ב-132 60 שנה לאחר מכן. אנחנו עושים קצת היסטוריה ואחר כך נסביר מה הולך מהתורה. ב-132 קם יהודי אחד שקראו לו בר כוכבא, והוא אומר אין מצב, אנחנו הולכים לנצח את הרומאים, ועושה מרד מאוד מאוד גדול. בר כוכבא מצליח בהרבה דברים, אבל ב-135 יש דיכוי המרד, וזה בעצם שם קץ כמעט באופן מוחלט על איזשהו רצון או כוח או חשק או אפשרות לקום מהבלגן הזה של החורבן. אז בעצם יש לנו תקופה מאוד ארוכה, נגיד מ-0 פחות או יותר, כן? עד 135 זה תקופה של ירידה אחרי ירידה. תחנה הראשונה הקשה מאוד של הירידה זה שנת 70 לספירה, ששם חורבן הבית, זה עם כל המשתמע מכך. אבל אחר כך זה איכשהו החיים מתחילים להתאזן, בא בר כוכבא עושה מרד ונהרג בביתר עם אלפי יהודים, והמצב הופך להיות עוד יותר קשה. ב-137 נהרג רבי עקיבא. רבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא, תמך במרד, למרות שהייתה מחלוקת גדולה מאוד בחכמים האם יתמוך במרד או לא. רבי עקיבא תמך מאוד במרד, הביא את החיילים שלו, כן, ובסופו של דבר נתפס על הפצת התורה, נהרג על קידוש השם, הדברים ידועים. זה 137. זאת אומרת שמ-0 פחות או יותר עד 137 הייתה תקופה מאוד יפה של אנשי כנסת הגדולה. עזרא חוזר מבבל, והוא בעצם מביא יהודים, ולמרות שיהודים שחזרו לבבל לא היה להיט, כן? הרבה אנשים מתבוללים, נשים נוחיות, טוב, מה שכתוב בעזרא ונחמיה שם? 450 שנה לפני הספירה, 3338, בסדר? פחות או יותר 1,000 שנה אחרי מתן תורה. הסברנו את זה. אז יוצא שהמצב באמת הוא קשה מאוד, וב-137 זה קטסטרופה. אמנם רבי עקיבא, 24,000 תלמידים של רבי עקיבא מתו ב... לא ברור איפה הם מתו, כן? לפי הסדר הדורות הם מתו, לפי הגאונים הם מתו בקרבות, מתו בקרבות, ואז רבי עקיבא מבין שצריך לשקם את המצב של התורה, ובשנתיים וחצי בין מרד בר כוכבא 135 עד רציחתו על ידי הרומאים, הוא מלמד 5 או 7 תלמידים גדולים אחרים, אתם מכירים אותם, רבי יהודה, זה רבי יהודה בר אילאי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסי, בקיצור, רבי אליעזר, זה גדולי התנאים שיתפסו אחר כך את הבמה להמשך מסורת ישראל. טוב, אז עוד פעם, מרד בר כוכבא הוא נגמר בניצחונו של הרומאים באופן מוחלט, כיבוש הארץ, נחל של דם, שבויים, אין ספור, אבל הרומאים הם רוצים גם לסתום את מעייני האומה. ומה הם עושים? הם עושים ללמוד תורה, ולכן רבי עקיבא נתפס, מוסר את נפשו וכו'. זה קוראים לו הרשע הכי גדול, זה אנדריאנוס. וב-137 אחרי שהוא רוצח את רבי עקיבא ועוד, בעצם אנדריאנוס מת. זאת אומרת שיש פה החלפת שלטון. מי מחליף אותו? אנטונינוס. אנטונינוס יושב על כיסו פחות או יותר ב-138 לספירה. טוב, למה אני מספר לכם את כל זה? בואו נדבר על יהודי אחד, קראו לו יהודה, אחר כך קראו לו רבי יהודה הנשיא. הוא נולד לפי המסורת ביום שרבי עקיבא נרצח, ב-137 נולד. הוא נולד בתוך הגזרות, אבא שלו מל אותו, ואז הוא קיבל הזמנה לבית משפט עם התינוק לראות אם הוא מעול או לא, ואם הוא מעול גזר מוות לאבא ולילד. בדרך פגש גויה שרחמה על האבא הזה ונתנה לו את התינוק שלה. עשו החלפות, יש קורא, נכון, תמיד בבתי חולים שמים לך סרט בזה, כי כבר חוששים מהחלפות תינוקות, פתאום מתחלפת לך את הנשמה וזה. טוב, לא משנה, בכל אופן, טוב, ניצל בנס ומתחיל לגדול. אנטונינוס הוא משהו מיוחד. הוא אמנם שולט פה, אבל הוא משנה פה את האווירה. כן? יש פה יש פה שינוי אווירה. אנטונינוס יהיה פה הרבה זמן פה, ולאט לאט הוא מתחיל להבין שהיהודי הזה, שהוא בנו של רבן גמליאל, הוא היה נשיא ובנו יהיה גם נשיא. הוא אדם רציני מאוד, ואנטונינוס שולח לו שומרים לשמור עליו, זה גמר בברכות, והוא לומד ממנו, עושה תעלה בין ההרמון לבין רבי, ומתחיל ללמוד אצלו. טוב, יש בזה הרבה סיפורים, מכירים את זה? גמרא אומרת שכל פעם הוא היה חוזה, היה הורג את השומרים כדי שלא יחשבו, שלא יגידו לקיסר הרומי שזה, אז היה הולך איתם בשני שומרי ראש. ואז הוא היה, כשהוא היה חוזר, היה אומר לאנשים שהיו בארמון שכשהוא יבוא מישהו יהיה איתו, יארגו אותו. אז כל פעם יורגים אותם.
הוא היה קיסר,
הוא היה ממונה על הקיסרות הרומית בארץ ישראל. אל תתבלבל, הקיסר יושב ברומי, בסדר? זה ברור. דרך אגב, אנחנו לא עושים עכשיו קפיצה במנהרת הזמן, אבל מהחורבן הבית הרומאים, הם הביאו יהודים לרומא, בסדר? זאת אומרת, הגלות הגדולה הלכה לבבל, נכון? בבל. עוד מעט נלמד את כל זה, אבל יש הרבה יהודים שהלכו לרומא בתור שבויים, לקחו אותם. זה האשכנזים. למה אתם צוחקים? אשכנזים באו מאיטליה. הם עלו מאיטליה בסביבות ה-900, עלו מאיטליה הרבה משפחות שהשתחררו מהעבדות שם, בגלל שהרומאים כבר נגמר להם הזמן לשלוט בעולם, והם עלו לגרמניה, הצרפת הצפונית, ומשם עלו לשם, וזה זה, זה תחילת הקיבוץ האשכנזי בעצם. כן, יש להם שמות גם של רומאים. אחד קוראים לו קולינימוס, זה ודאי רומאי. יש תוספות בביצה בכף דלת, שם הוא מביא רבי קולינימוס מרומי, ככה הוא כותב תוספות. טוב, אבל זה יהיה בעזרת השם לזמן אחר. הלאה, קדימה. אז אנחנו נמצאים פה בתקופה הזאת, אנחנו נמצאים שהמצב הוא קטסטרופה. זה מה שאנחנו נמצאים. למה קטסטרופה? שלושה דברים: כלכלית, ערכית, נצרות, ושלוש, כיבוש רומאי מאוד מאוד קשה, בלגן שלם, נחלי דם, רציחות, אנשים כבר איבדו את כל הטעם הטוב של החיים, חיים פה בכיבוש מאוד 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 אכזר, והכיבוש הזה הוא נותן תוצאותיו. אבל ברגע שאנטונינוס מגיע, יש קצת שינוי מגמה. שינוי מגמה הזה הוא שינוי חשוב, כי השינוי מגמה הוא יאפשר בעצם חלון הזדמנות. נכון, קוראים לזה בבורסה, יש חלון הזדמנות. אז רבי יהודה הנשיא מבין שיש פה חלון הזדמנות, והוא מתוך חשש עצום שלא יחזור הזמן הזה שאנטונינוס הוא לא יתנגד לחכמי ישראל, לכן מבין רבי שהגיע הזמן להציל את התורה. ואז הוא נותן דרשה בגליל, כי בירושלים היה אסור לשבת וללמוד וגם להתכנס. בכלל ירושלים לא נקראת ירושלים, זה היה קפיטולינה, כן, זה כבר זהו, זה כבר שם אחר. הם עשו ויש על, על, על המקדש, הרסו שם את הכל. ואז מה שקורה כרגע זה שרבי מבין שזה הזמן לפעול. מביא את החכמים לכל הדורות לאושה בסביבות 170-180, ואומר להם: חברים, אנחנו צריכים להציל את התורה. זה תעוזה לא פשוטה הדבר, כי הרי הסברתי כבר שאסור לכתוב תורה שבעל פה, נכון אמרנו? אסור לכתוב תורה שבעל פה. אז אומרים לרבי, מה אתה מציע? הוא אומר, רבי, אנחנו נכתוב את התורה שבעל פה. אנחנו נכתוב את התורה שבעל פה כדי שלעם ישראל יהיה תורה שבעל פה, כי לא יישאר. כי לך תדע, ברגע שאנטונינוס ימות או ירצח או יצא, או יצא לפנסיה, אז מה יקרה? יבוא איזה מישהו אחר, יכול להיות שכבר לא נוכל, ואיפה המסורת תלך? לכן יש כינוס גדול באושה, שזה בגליל. רבי יהודה הנשיא מבקש מכל החכמים לבוא, ואומר להם, חברים, כל מי שיש לו מסורת יבוא ויגיד ונסדר את העניינים. אמנם היו תלמידי חכמים שהתנגדו ליוזמה של רבי, אבל היום מי מכיר אותם? עם ישראל הלך עם רבי, ורבי כותב את המשנה. אלא מה? שרבי כותב את המשנה, זה קצת מוגזם, כאילו, כי הרי אסור לכתוב. אז רבי עושה משהו מיוחד. מה הוא עושה? הוא כותב את המשנה, אבל הוא כותב את המשנה בצורה כזאת שאתה לא יכול ללמוד את זה בלי מסורת. נכון? פעם ראשונה בהיסטוריה שכותבים תורה שבעל פה. וגם זה באיסור, במחאות, עת לעשות, הפרו תורתך. עת לעשות, הפרו תורתך. ביטול התורה, לבטל את התורה. זה נראה דבר אסור, אבל אין ברירה. רבי יהודה הנשיא מבין שהנצרות תופסת תאוצה, והנצרות הופכת להיות יריבה מאוד מאוד חזקה של היהדות, שהרי הנצרות דוגלת בהשמדת ישראל. למה? כי הרי הנצרות זה המשך של ישראל. אתה לא יכול להיות המשך אם הוא נמצא, זה בעיה, נכון? אז הנצרות היא לא אוהבת את עם ישראל באופן כללי. לכן בהתחלה הם היו עוד נחמדים, כי הם היו יהודים בעצמם, אז זה קשה. אבל אחר כך הם היו כבר נוצרים מלידה, והם אמרו לרומאים, תרגו את היהודים. אז רבי רואה שמצד הנצרות זה בלגן שלם, מצד הרומאים, שהם לא היו נוצרים הרומאים, הם היו עובדי עבודה זרה, כן? אז מצד הרומאים כיבוש מוחלט. עכשיו יש חלון הזדמנות. כמה זמן זה? כמה זמן החלון הזה? 20 שנה, 30 שנה? רבי מחליט, אומר, זהו, אנחנו עכשיו כותבים את התורה שבעל פה. איך אתה יכול לכתוב תורה שבעל פה? אסור לכתוב תורה שבעל פה. רבי יש לו רעיון, הרעיון הזה דווקא הוא רעיון גאוני, והוא ישמש את כל הכתיבה של התורה שבעל פה לאורך כל הדורות. עוד מעט אני אסביר לכם את זה יותר טוב. והוא כותב את המשנה, אבל הוא כותב את המשנה בצורה כזאת שאתה צריך עוד הרבה מאוד. הוא לא כותב מפורשות, הוא כותב בלי טעמים. סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, יפה, יש לכם בקיאות, פסולה. למה?
כלורין תסתך.
מה זה?
כלורין תסתך.
לא כתוב, לא כתוב, לא כתוב, חברים, אתם יכולים להגיד לי מה שאתם רוצים, אלא אם כן את הגלגול של רבי יהודה הנשיא, אבל לא, אם לא, אז לא, אין, לא כתוב. כתוב סוכה שלי מלא מגבוה אסור, פסולה. אבל למה זה פסול? שום דבר, זה לא כמו הרמב״ם בכלל, אין קשר. אבל בסדר, נדבר על הרמב״ם שנגיע לרמב״ם. הלאה, אנחנו מתקדמים. וכל המשניות ככה, רק אומרים לך, זה מותר, זה אסור, זה 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 זה. למה, איך, מה, מומי, איך אפשר להוציא דין מזה או לא, או כן. אחר כך הרבשי 300 שנה לאחר מכן הוא יכתוב את הגמרא. הגמרא זה אותו דבר, הגמרא הוא כותב אותה, כותב, אז תורה שבעל פה שאתה כתבת, נכון, אבל אם אתה לא לומד אצל מישהו, אתה לא יכול ללמוד גמרא. אתה לא יכול, כי כתוב כל מיני משפטים סתומים, חסרים מלא מילים. עושה את זה בכוונה, מה אתה חושב? שהוא היה דיסלקט. אלא הוא כותב את זה בצורה כזאת שאתה צריך רב. למשל בגמרא הרבה פעמים כתוב כמה שמלן, כמה שמן שמה, שכן או לא, שכן או לא. לא כתוב. לפעמים כן, לפעמים. מלא דברים כאלה. עד ידי עד הרבה, כן? עד דן, עד... אתה כבר לא יודע מה...
שמה מינה.
שמה מינה. שמה. איפה המסקנות גם בגמרא? זה ככה הם כתבו את התורה שבעל פה. כי מצד אחד הם רצו לכתוב, מצד שני, היה אסור להם לכתוב. אז הם עשו... מצאו איזה פתרון. הם אמרו, אנחנו נכתוב, אבל לא נכתוב מפורשות. אנחנו, ככה המשנה, המשנה בלי טעמים. לכן כתוב בגמרא שמי שפוסק על פי משניות הוא ממבלי עולם. זה לא, מבלי זה משון בלי, כן? זה לא נעים. אתה יודע את כל המשניות, אתה פוסק על פי משנה, אתה בלי. למה אתה בלי? כתוב בלי, כתוב מבלי עולם. אבל מבלי עולם זה גם לא תיאור כל כך נחמד. אבל למה ככה? הרי רבי יהודה הנשיא צדיק עצום ועשה, נכון, אבל אתה תיזהר לפסוק. למה? כי אתה לא יודע את הטעמים. רש"י בעשרות מקומות בש"ס מביא על המשנה, תיזהר על המשנה, כי איפה הטעמים? טעמים שימוש תלמידי חכמים, ככה רש"י מביא בכל הש"ס. כן, לא שומע כלום. איך אנחנו כותבים? הותר האיסור, הותר האיסור, הותר האיסור הגדול של כתיבת תורה שבעל פה. על זה אנחנו מדברים. בתקופת רבי, רבי אמר, עת לעשות להשם הפרו תורתך. הוא הבין, דרך אגב, הוא הבין מאוד טוב, כי כתיבת המשנה וחתימת המשנה זה פחות או יותר 200, בסדר? לקחו, ערכו, חשבו, זה, הביאו עוד משניות, מה למדת, מה למדת, מה, מה, וידעו גם את המסורות, אולי אתה לא שמעת נכון, ומחלוקות, לא, כן, לא. קיצור, עשו עבודה ארוכה מאוד, כתבו את המשניות, שישה סדרי משנה, פעם אולי היו יותר, טוב, זה כבר מחלוקות אחרות, ואז סיכמו את זה בספר. לא היה ספרים, אבל נגיד בפפירוסים כאלה, סיכמו את זה. 150 שנה לאחר מכן, תגידו שזה הרבה זמן, 150 שנה, זה לא כל כך הרבה זמן. ב-150 שנה מאחר מכן, ב-351, 70, חורבן הבית, 135, דיכוי מרד בר כוכבא. זה אתם חייבים, יש תאריכים חייבים לדעת. מי שלא יודע, חבל, שלא ייכנס לשיעור. 70, חורבן הבית, 135, מרד בר כוכבא. 200, כתיבת המשנה. 350, זה מרד שלא זכה לכל כך הרבה תעודה כמו חורבן הבית, אבל זה מרד הרבה יותר קשה. זה מרד יותר קשה ממרד בר כוכבא, ואני אסביר למה. קוראים לזה מרד ציפורי, שכבר נמאס להם להיות בשליטה של הרומאים, והם עושים מרד גדול מאוד, מתחיל מהגליל, אבל המרד הזה נכשל. אבל הוא לא סתם נכשל. הרומאים ב-351 הם לא משאירים תלמידי חכמים בארץ ישראל, ומ-351 זה סוף היישוב הארץ ישראלי לתקופה זו. לאחר מכן הרצל יחשוב על זה עוד פעם, אבל בינתיים אנחנו גמרנו, אין כבר חיים פה בארץ ישראל. אני לא מדבר על ירושלים שנחרבה לגמרי, אני מדבר גם על הגליל, אני מדבר על כל מקום. כל היהודים עוברים לבבל, כיגוש. היו כבר בבל, חוץ מכמה יהודים, בסדר, אבל חיים רוחניים אין בארץ ישראל. אז רבי הוא קצת קידם את זמנו ב-150 שנה, זה לא כל כך הרבה. אבל רבי מבין, אני חוזר לענייננו, רבי מבין שצריך פה לסדר את העניינים. רבי ניגש לסדר את המשנה. הוא בעצם יש לו, מה?
התלמוד ירושלמי זה בשנים האלה, ב-150?
תלמוד הירושלמי זה בין ה-200 ל-350. ולמה לא לומדים ירושלמי? כי הירושלמי הוא נקטע באמצע, כי אף אחד לא ערך אותו, כי לא הייתה אפשרות. ב-350 השאירו את הדברים ככה, מי שלא נהרג, ברח. לכן הירושלמי הוא מאוד מסובך, הוא לא ערוך, הוא קצר מאוד, הוא מאוד מורכב להבנה. ולכן התלמידי חכמים שהצליחו להגיע לבבל הביאו את הירושלמי, והבבלי הוא בטרה. ככה כותב הריף בעירובין, הוא אומר שאנחנו פוסקים בו הבבלי כי הוא בטרה. מה זה בטרה? הוא אחרון מהירושלמי והבבלי, אתה מבין? טוב, אז נדבר על הירושלמי, נדבר על כל זה. אני היום נתתי לכם קצת, עשינו כמה איזה קפיצה בזמן, כי זה חשוב להבין את הכולל. יש מגמה משולשת, אני רוצה רק להגיד את זה ואני הולך. יש מגמה משולשת לכתיבה של המשנה. זאת אומרת, מה המטרה של רבי תכלס? אחד, הוא רוצה לסכם את התורה שבעל פה ואת ההתרחבות של התורה שבעל פה עד זמנו. והוא רוצה לסדר אותה על פי עיקרים, כללים וכו'. שתיים, הוא רוצה לתת לחכמים שבכל הדורות ספר בסיסי עם כל המסורות שהיו עד אז. זאת אומרת, הוא רוצה לתת ספר עזר לגלות, כי רבי מבין שאנחנו הולכים לגלות. הוא צדק, זה 1800 שנה של גלות אנחנו, או מחורבן הבית זה כמעט 2000 שנה של גלות. לכן רבי אומר, אין, אי אפשר, אנשים יהיו בגלות, עדיין זה לא גלות כל כך גדולה, כי מארץ ישראל עברו לבבל. בסדר, זה לא כזה נורא, אבל אנחנו הרי יודעים שמבבל באיזשהו שלב, גם זה נצטרך ללמוד, התפזרו בכל העולם. אז עם איזה ספר הולכים? זה הדבר השני. ודבר שלישי, זה בסיס לפסיקה. הרי כל השיחות האלה, כל השיעורים האלה, זה, אנחנו מדברים על השתלשלות הפסיקה. אז בהתחלה לא הייתה בכלל בעיה של פסיקה, משה רבנו היה פוסק, אחר כך היה בדין, הרי היה סנהדרין, הרי אנשי כנסת הגדולה, בסדר. אבל ברגע שהמוסד הסנהדרין התבטל, הלך עלינו, אין לנו סנהדרין. אז מי יפסוק? מי יפסוק? חכמים. על בסיס מה? צריכים חומר. חומר, זה קוראים איזה משנה. ולכן רבי שתפס את הדברים בזמן, הוא הבין בעצם שאנחנו חייבים עכשיו לעשות איזו מהפכה מאוד מאוד רצינית, והוא פותח מפעל. המפעל הזה זה לא ביומיים כתבו את המשנה, כתבו את זה ב-20 שנה, אני יודע מה, לא יודע כמה שנים בדיוק, אין כל כך מדד, אבל ברור שהכינוס באושה הוא לא היה ב-190 וחתימת המשנה פחות או יותר מוגדר כ-200. אז בכל הזמנים האלה היה תסיסה רוחנית מאוד מאוד גדולה, ורבי יהודה הנשיא הצליח בחוכמתו ובגדולתו לכנס את החכמים. זה גם נס. היום תגיד לחמישה אנשים גדולים שלא נזכיר את שמם להתכנס ביחד, זה לא כל כך הולך. אבל אז הוא הצליח לכנס את החכמים, והם נתנו יד לכתוב את התורה שבעל פה. איך עשו את זה? עת לעשות להשם הפרו תורתך, לא יהיה לנו מנוס, חייבים לכתוב את התורה שבעל פה. ועכשיו יש לנו בספרייה שלנו שני ספרים. אנחנו מתעוררים בשנת 200 לספירה, אחרי התקנות של אנשי כנסת הגדולה, שלך מלמטה למעלה או למטה למעלה, אנשי כנסת הגדולה, הזוגות, תקנות של הזוגות, כל הזוגות עשו כל מיני תקנות, תחילת התנאים, רישומים, חורבן הבית, מרד בר כוכבא, כתיבת המשנה. ואז יש לנו שני ספרים, יש לנו תנ"ך שלם חתום. למה? זה אנשי כנסת הגדולה הזו, הם לקחו את התנ"ך וחתמו אותו. ויש לנו משניות בלי פירוש בינתיים, אבל משניות.
תנ"ך לא כתוב כאילו?
מה לא כתוב?
אסור לכתוב.
אסור לכתוב תנ"ך? תנ"ך זה תורה שבכתב, לא לבלבל את האויב. בסדר? הייתי בסדר הפעם, רצית לבלבל אותי אבל הצלחתי. כן, תקופת התנאים מסתיימת בכתיבת המשנה. זאת אומרת, מתקופת התנאים 200 מתחילה תקופה אחרת, צריכים לדבר עליה. זה תקופת המוראים, רב ושמואל, תלמידי רבי ירדו לבבל והתחילו את העבודה, כי הבינו מהר מאוד שעם המשניות האלה לא נדלה כלום. התחילו, זה מה שנקרא גמרא, אבל טוב, זה יש לנו עוד הרבה חזון המועד. משנה, הרבה פעמים הלכות מופשטות, כן? דיונים חדשים לפעמים, טוב, יש בזה כל מיני דברים, אתם יודעים, המשניות, כמה משניות היה לנו פעם, מה הלך לאיבוד, יש בזה הרבה מאוד עניינים. יכול להיות שהיינו יותר משניות פעם, יותר מפורש, אבל זה פחות או יותר, אנחנו עשינו פה סדר בין אנשי כנסת הגדולה שעשו תקנות ודברים שיש עד ימינו, תפילה, תנ"ך וכו', והמניעים של רבי יהודה הנשיא לכתוב את המשנה. כן.
בזמן הזוגות יש עדיין סנהדרין?
כן. בטלה הסנהדרין פחות או יותר 50 שנה לפני חורבן הבית. פחות או יותר באזור האפס בתלת סנהדרין, אתה מבין?
כן. ההבדל בין משנה לברייתא, רבי יהודה הנשיא קבע?
כן, רבי יהודה הנשיא אמר, זה נכנס בפנים. ברייתות זה משניות, ברייתא זה מחוץ. שלא נכנסו לתוך המשניות, זה צריך להסביר באריכות למה זה לא נכנס. עוד משהו שרציתי להגיד שלא אמרתי, בתקופת התנאים יש עוד משהו שהוא חשוב מאוד, זה מדרשי אגדה או מדרשי הלכה ותרגומים. זאת אומרת תרגום יונתן בן עוזיאל, כן, ואונקלוס, הם בתקופה הזאת. הרי אונקלוס היה גר, הוא היה רומאי שהבין שזה התגייר ותרגם את התורה. אז כל הדברים האלה זה בתקופת התנאים. מדרשי הלכה זה המחילתא, ספרה, ספרי, כל הדברים האלה שמכירים זה מדרשים על הפסוקים, שהם גם מדרשים שנוגעים בהלכה ובשעס ידונו בהם. אבל זה גם כל זה בתקופת תנאית. אז התנאית עסקו בהמון המון חומר, גם מדרשים, גם משניות, ועכשיו יש לנו כמה דברים חשובים, בעיקר המשנה שלנו. דרך אגב, איך כתוב תמיד בגמרא? כתוב מם תף נון יוד פסיק, נכון? אתה ראיתם פעם דף גמרא במשנה? מה זה אומר? פסיק? מה? מה זה מתניתין? לא נכון. זה עצוב, אל תצטרך. כמה זמן אתם לומדים גמרא? בישיבת שווה חברות. מה זה מתניתין? משנתנו. מה זה קשור משנתנו? כי היו משניות אחרות. אנחנו במשנת רבי אנחנו הולכים. משנתנו זה אומר, אנחנו הולכים עם רבי. הגמרא זה האמוראים בבבל, הם אמרו אנחנו הולכים עם רבי. גם בארץ ישראל אמרו שאנחנו הולכים עם רבי, כי הרי המשניות בירושלים ובבבלי זה אותו דבר.
עכשיו כולנו עם רבי, אז מתניתי זה משנה.
כולנו עם רבי עכשיו. כולנו יצהר, כולנו זה, כולנו הר הבית, לא משנה, כולנו רבי. הלוואי, טוב, להתראות.